שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בזמן מלחמה. בזמן מלחמה עוסקים בשני נושאים, גם במלחמה בפועל, אבל גם בהגדרת הנושא של המלחמה. לכל מלחמה יש נושא, ומאוד מאוד חשוב תמיד לעסוק בנושא של המלחמה. הנושא משפיע, הגדרת הנושא משפיעה על המוטיבציה ועל המטרות ועל הרוח ועל הרגשות. ולפעמים הדברים מתערבבים, אבל אנחנו צריכים לדעת שבמקביל ללחימה בפועל מוטלת עלינו, עם ישראל כולו, לשאוב מהתנ"ך את היכולת לקרוא שם ונושא והגדרה למלחמה. מלחמות קיימות בכל העולם, בין מדינות ועמים. יש מלחמות על שטח, יש מלחמות על נכסים, על שליטה. יש מלחמות על דת ועל תרבות ועל אידיאולוגיה, יש המון מלחמות. והכי חשוב זה לקרוא את השם הנכון למלחמה. ואנחנו נפתח בספר שמואל א' בפרק י' ז'. שם עם ישראל נמצא במשבר קשה מאוד מאוד. שאול נחלש מאוד, רוח השם שרה ממנו, והפלישתים מרגישים שיש חולשה בעם ישראל. הם קולטים איזה שדר של חולשה, והם לא מחכים, והם מיד מתחילים במתקפה. כך פותח פרק י"ז בספר שמואל א', ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה. והם נאספים קרוב מאוד לאזור יהודה. בצד השני, המלך הוא שאול ואיש ישראל, גם הם נאספים. והפלישתים שולחים את איש הביניים, כלומר אדם גיבור, שמצליח לעמוד לבד, רק חייל אחד, כדי לאיים על עם שלם. הוא מצליח ליצור פאניקה ושיתוק בעם שלם, לצבא שלם של שאול. והסיבה שהוא גורם לשיתוק, בגלל שהוא מגדיר מה הנושא של המלחמה. גוליית, מעבר לעובדת היותו גבוה, כנראה מאוד חזק, עם כובע נחושת וחנית, מעבר לכוח שלו, הוא מבין גוליית. הנושא העיקרי הוא לקרוא הגדרה. וכן לפסוק ח', הדבר הראשון של גוליית עושה. ויעמוד ויקרא. הוא קורא. קורא בשם. הוא אומר, מה הנושא של המלחמה? הנושא של המלחמה הוא המלך שלכם, כבודו של המלך שלכם. אם המלך שלכם כזה גיבור וחזק, שיבוא לכם נגדי. אם הוא כזה אחראי עליכם ודואג לכם, והמלך שלכם הוא כזה מלך מכובד, נערץ על ידי העם, שיבוא וילחם איתי. אומר גוליית, אתם עבדים לשאול, אתם כולכם קנויים אליו, הוא המלך שלכם, אתם עבדים שלו. נו, ברו לכם איש. מה זה ברו לכם איש? רשי, את שאול. תביאו את שאול, אם הוא יכול להילחם טוב, אם לא אז תמנו מלך אחר שהוא יילחם. את גוליית בעצם קורא תיגר על מלכותו של שאול, ומעמיד את הנאמנות של העם לשאול במבחן. האם שאול באמת הוא המלך שלכם? הוא מנסה לתקוע טריז, איזה פיקפוק במנהיגות של שאול, להחליש את מעמדו, לומר איזה מין מלך זה, הוא לא מוכן לבוא להילחם נגדי מול העם, להגן על עמו. ובעצם מה שגוליאת עושה זה שהוא מבזה את עם ישראל. היא אומרת, תראו איזה מין עם חסר אופי אתם, הולכים אחרי שאול שלא יכול להגן עליכם, ולהביא מישהו אחר שהחליף את שאול גם אין לכם כוח, אתם מי אתם בכלל? אתם עם חסר אופי, אתם חלושי כוח, אומרים המפרשים, אין לכם מי שיכול להגן. ואנחנו יכולים לראות שהתגובה של עם ישראל היא תגובה של פחד, ויחתו ויראו. והסיבה העיקרית לשיתוק שקורה לעם ישראל זה בגלל הגדרת נושא. הנושא של המלחמה, מגדיר גוליית, הוא שאול המלך. מי המלך? מכיוון שאין לנו מענה לנושא הזה, כי שאול חלש, הוא לא מצליח לומר כן אני אלך מולו, והוא גם לא מאפשר למנות מישהו אחר. אני מצב כזה מאוד מסובך, פשוטים מזהים בדיוק שמלכותו של שאול פה רופפת, והם שמים את הזרקורים על הנושא הזה ואין לנו מענה, אין עם ישראל תגובה. מה הנושא באמת הוא בעייתי, מה קורה עם שאול? אנחנו יכולים לראות לפי ההמשך שאכן היה מאוד ברור לכולם שנושא המלחמה זה שאול. אפשר לדלג להמשך הפרק, רואים שדוד מגיע למערכה, ובדיוק כשהוא מגיע למערכה בפסוק כ"ג דוד מדבר, והנה בדיוק גוליית הפלישתי עולה ושוב מדבר את אותם דברים. 40 יום ללא הפסקה, בוקר וערב, פעמיים ביום, אומרים חכמים, גוליית מדבר, מחליש את הרוח, קוטש את האווירה הציבורית של עם ישראל. אין לכם מלך, איזה מלך אפס יש לכם, שום דבר המלך שלכם, אין לו כוח, הוא לא יכול להגן עליכם, אתם הולכים אחר כמו עבדים, סתם, תביאו מישהו אחר, תמנו מלך אחר. הוא מנסה להחליש את הכוח המלכותי. ואנחנו רואים את ההוכחה לכך, וזה שכל ישראל יראים מאוד בפסוק כ"ד ונשיא מאוד, יש שיח כזה פסוק כ"ה, ויאמר איש ישראל, מה השיח החברתי, על מה כל החיילים מדברים? הלוחם הזה גוליית בא נגדנו, ומי שיקה אותו יעשרנו המלך עושר גדול. זאת אומרת, מי שיקה את גוליית יקבל פרס מהמלך, לא מהעם, הוא הציב את המלך, את ביתו ייתן לו. מי שילחם עם גוליית ומציל את כבודו של שאול יזכה בביתו, שהוא יזכה להיות נסיך, הוא יקבל פטור ממס. הנושא הוא כבוד המלך, והמוטיבציה להילחם זה לקבל כבוד מלך. אם הנושא זה כבוד המלך, בשר ודם של שאול, כבודו של המלך שאול, אז גם מה שאמור להניע את הלוחמים זה איזשהו כבוד, כבוד מלך. דאג לכבוד של המלך, תראה, קבל כבוד של מלך, יתנו לך את השיחה של הבת שלו, יתנו לך עושר של מלכות, יהיה לך פטור ממיסים כמו מלך שפטור ממיסים, אתה תהיה מלך, תקבל כבוד מלכים. זאת הגדרת הקרב, זאת הגדרת המוטיבציה. המוטיבציה כזאת לא יכולה להניע גלגלים, לא יכולה להניע גלגלים של עם, וגם לא של אדם פרטי. המוטיבציה מאוד מאוד נמוכה, כי הנושא הוא מאוד נמוך. אנשים יסכנו את החיים שלהם בשביל הכבוד של המלך. כבוד המלך בסך הכל. אם המלך לא יכול לדאוג לעצמו, למה שאני אסכן את החיים? הרי הסיכוי שאני אצא חי עם הקרב הזה נמוך מאוד. מה, מבטיחים לי כבוד מלכים אם אני אצליח להילחם בשביל כבוד המלך? רוב הסיכויים שמה יקרה כבר. דוד לא ניגש מיד להילחם. אם דוד באמת היה מיד רוצה להילחם, היה לוקח את האבנים ורץ לגוליית וזורק עליו את האבן, פוגע לו בראש. אם הפתרון של דוד הוא פתרון טקטי, שדוד יש לו איזה רעיון, איזה הברקה, איך לתקוף את גוליית, אז הוא היה עושה את זה מיד, חבל על הזמן. אולי הוא היה נותן את הרעיון הזה למישהו אחר. כל רגע הוא מסוכן. אנחנו רואים שדוד לא עושה את זה. דוד יודע, כמו שכולנו צריכים לדעת, שלכל מלחמה יש שם. יש נושא. והנושא, הגדרת הנושא היא מאוד מאוד חשובה. מה נושא? כשמגדירים את הנושא של המלחמה, התמונה מתבהרת, נוצרים בנפש רצונות אחרים, כוחות אחרים, מחשבות אחרות. כל האווירה הציבורית משתנה. הכל תלוי בהגדרת השם. ולכן דוד, הדבר הראשון שהוא עושה, זה לנסות לשנות את שם המלחמה. השם של המלחמה הוא לא כבודו של שאול. לא, הוא לא כבוד המלך שאול. אומר דוד אל האנשים העומדים ממנו, אתם יודעים מי זה הפלישתי הזה? הפלישתי הזה חרף מערכות אלוהים. חרף מערכות אלוהים חיים. הנושא הוא לא כבודו של שאול. ואפילו לא כבודו של ישראל במובן הרגיל של המושג כבוד לאומי. נושא מערכות אלוהים. זאת אומרת שהנושא של המאבק של גוליית הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עם ישראל מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו מייחדים את שמו. חכמים דורשים שגוליית היה מפריע לעם ישראל בדיוק באמצע קריאת שמה של שחרית וערבית. לא בהכרח שגוליית היה בקי בדיוק בזמני קריאת שמה, היה לו איזה לוח כזה של מתי קריאת שמה, מתי קריאת שמה, אבל חזל באים לומר שבעצם בעומק גם גוליית לא יודע את זה, אבל זה בעצם המלחמה שלו. גם אם גוליית לא יודע, הוא בא להילחם נגד של, בעצם אומר דוד, המלחמה האמיתית שלו זה נגד אמונת ישראל. דוד עוזר לנו לסמן נכון וכותר את המלחמה. שאויבים באים להילחם עם ישראל, הם לא באים להילחם על כבוד ישראל במובן הלאומי הרגיל, ולא על כבוד המלך, ולא על משאבים, ולא על שליטה, ולא על אדמה, ולא על שום דבר אחר. כמו שאומר אסף בתהילים פרק פ"ג, כי הנה אויביך ימלאו ומשנאיך נשאו ראש. כי מי שבא להילחם עם ישראל בא להילחם עם הקדוש ברוך הוא. עליך ברית יכרות. כי שם ישראל הוא שם אלוקים, ולא ייזכר שם ישראל אז גם שמך הגדול לא יהיה, אומר רש"י. אמרו לכו ונחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. שהם רוצים להשמיד את ישראל, הם רוצים לפגוע באמונת ישראל, בייחוד השם. חרף מערכות אלוהים חיים. דוד חוזר ומדבר את הדברים האלו עוד ועוד. פסוק למד, ויסוב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה וישיבה יואב דבר כדבר הראשון. דוד חוזר ומדבר על הדברים האלה עם עוד ועוד ועוד אנשים. מה הנושא? מה הנושא? אומר המלבין, כשמגדירים את הנושא של המלחמה, פתאום ההבטחות למנצח נראות לא ראויות. אומר המלבין, אם נביט אל התכלית, כלומר אל הייעוד, אל הכותרת, אל המטרה של המלחמה, והמטרה היא להשבית את חילול השם, שהוא מחרף מערכות אלוהים חיים, אין ראוי לקבל שכר. כי כל אחד מצד קינתו לאלוהים אמור לבוא להילחם. מישהו אמור לקבל שכר גשמי שהוא מקנה לאמונה שלו לאיחוד השם? אנחנו אמורים לסור את הנפש על איחוד השם. ואדם שמראה גבורתו למען שם השם, לא מתאים שיעסוק בעניינים נמוכים. עושה זה קנאת השם. אנחנו עוד מפרשים, הוא המנחה קטנה ועוד מסבירים. ודוד מדבר, משנה את השיח. וישמעו הדברים, הולכים ונשמעים הדברים. דוד אומר דברים והדברים הולכים ונשמעים. עד הדברים אשר דיבר כבר מגיעים למעלה לשאול. כשדוד מגיע לשאול, הוא מדבר איתו בשפה במלחמה, שוב, על שם השם. כך הוא אומר פסוק למדבר, הפלישתי הזה חרף מערכות אלוהים חיים. כל כך חשובה הגדרת הכותרת של המלחמה, השם של המלחמה. מי האויבים? על מה הם מבקים? מי אנחנו? לשם מה אנחנו נלחמים? קודם כל, כשנותנים כותרת כזאת, ברור לדוד מה יהיה. כי אם פשוט, שזה מלחמה בין הקדושה לטומאה, בין האמונה לכפירה, בין הקדוש ברוך הוא לבין עבודה זרה, אז ברור שאנחנו לא סתם, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שאתה נלחם כשליח של ריבונו של עולם, יש לך כוח אחר לגמרי. אתה בא בשליחותו של מקום. לכן יכול שאול לומר לדוד, יהי השם עמך. השם יהיה לך. כי הוא יודע שרואה שדוד בא ונלחם בכוח השם. אני בא להילחם מתוך יראת השם, מתוך אמונה. שאני שליח של ריבונו של עולם, נלחם למען שמו. דוד לא רק מדבר עם העם, וזו נקודה מאוד חשובה. דוד מדבר גם עם גוליית. דוד גם אומר לגוליית ומגדיר לגוליית מה נושא המלחמה. אתה רצית להגדיר שנושא המלחמה זה כבודו של שאול המלך, אני עכשיו מולך משנה את הגדרת המלחמה. ויאמר דוד אל הפלישתי, פסוק ממהי, אתה בא אליי בחרב, בחנית ובגיטון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל. שיהיה ברור מה המלחמה פה ביני לבינך. אתה נלחם בעולם החומר, אני נלחם למען האמת האמת. ודוד יש ביטחון מוחלט. הוא לא לוקח קידום, הוא לא לוקח חרב, הוא לא קולח, הוא לא לוקח חנית. הוא משוכנע ברוח, הוא מייצג את האמת האלוהית. אין לו ספק. דוד כל כך בטוח, הוא כבר יודע את תוצאות הקרב. היום הזה, אומר דוד, יסגירך השם בידי. יסגירך השם בידי. אני שליח שלו, ולכן הוא יבוא וילחם. אם ברור לך שאתה שליחו של הקדוש ברוך הוא במלחמה, אז השם יבוא ילחם איתך. יסגירך השם בידי. כי המטרה של המלחמה היא לא הכבוד שלי, ולא הכבוד של המלך, ולא הכבוד של בשר ודם, לשום מטרה חומרית. ידעו כל הארץ כי יש אלוהים בישראל. זאת מטרת המלחמה. למען שמך. למען הופעת שם. זה נושא הקרב ואין בלתו. וידעו כל הקהל הזה כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. דוד משוכנע בתוצאות. ככל שהגדרת השם של המלחמה יותר ברורה ובהירה, הוודאות הולכת ומתחזקת. ברור מה קורה כאן. זה מלחמה בין הטוב לבין הרע, בין האור לבין החושך. זה ברור מי ינצח. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מלך העולם, ומי שנציגו של הקדוש ברוך הוא על האדמות ונלחם על שמו, ברור שהוא ינצח, מה שלא בכלל. להשם המלחמה. ומי שחרף את עמו ישראל, אומר המצודות, חרף את השם. יש כאלה שמפרשים, לא בדיוק מפרשים, יש כאלה ששמעתי, שטוענים שדוד עשה פה פעולה טקטית, וניצל את עובדו זריז וקטן, והתקיף מהצד, וכל מיני דברים כאלו, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. דוד לא עשה שום פעולה טקטית. הוא לא תקף מהצד, ולא רץ מכיוון אחר, לשום דבר כזה. הוא לא עשה שום מיגוף, הוא הלך ישר. הוא רץ ישר אל גוליאת, ישר אליו. וגוליאת לא היה איזה אדם, איזה איש כבד תנועה כמו ש... הוא היה לוחם דגול, הוא היה לוחם מעולה, לוחם מצוין, גוליאת. ודוד הולך ישר אליו, והיה רוצה המערכה לקראת הפלישתי. הוא רץ אליו ישירות, משום מגוף, משום תחבולה. ותוך כדי ריצה וישלח דוד את עדו אל הקל. הוא רץ אליו ישר וזורק לו אבן בראש. מאיפה הכוח שלך, דוד? מאיפה הוודאות שלך? הכל מהראש. זה לא סתם שהאבן נכנסה למצח, לראש של גוליאת. הכל בראש. המלחמה היא במחשבה. המלחמה היא בדעת. כשהמחשבה שלנו, כשהראש שלנו צלול וטהור, כשהדעת שלנו מתרוממת, וידעו, אומר הרביד, מה שמנסה זה הדעת, וידעו כל הארץ ישם אלוקים ישראל. וידעו כל הקהל הזה. כל מה שבאתי ללחם זה למען הדעת. כלומר שהמלחמה היא בשביל הדעת, זאת הנושא של המלחמה, הדעת, התודעת, האמונה, אז ברור שהמלחמה היא ראש נגד ראש. דוד לא צסה שום תחבור. הוא רץ ישר לגולית. ויפול על פניו ארצה. גוליית נפל קדימה. משתחווה כביכול לגבי. נופל אליו. למה הוא נופל, אומרים חז"ל? אומר הרד"ק, הפה הזה של גוליאת, שהגדיר הגדרות מקולקלות, שקילל את ישראל, שחירף את ישראל, הפה הזה מתמלא עכשיו באפר. כל התומה, כל עבודה זרה, כל תפיסת העולם שלו קורסת. אומר המדרש שדוד לוקח חמישה דברים, חמישה אבנים. והוא לוקח את האבן הראשונה ואומר, זה לשם השם. האבן הזאת, אמר דוד, היא בשם השם. כך אומר המדרש, ולכן היא מיד עשתה את כל הפעולה. הפילה אותו. ולכן ברור לדוד שהנושא זה הראש. ויכרות דוד קורט את ראשו של הפלישתי. הוא ייקח את הראש של הפלישתי בפסוק נ"ד לירושלים. הנושא של, שלנו זה הראש. הכל זה הראש. הכל זה דעת. כשאויבים מזהים שאנחנו מתעסקים בשמות, בהגדרות לא נכונות, אז הם מגדירים, זה הנושא שלכם? אנחנו צריכים להגדיר מחדש את הנושא. מה נושא עליך? וזה תפקיד מאוד חשוב, שגם מי שלא לוחם בפועל צריך לעסוק בזה. זה נושא לאומי מדרגה ראשונה. של כולנו. של כולנו. לתת כותרת למלחמה. את הכותרת לא יקבע אף אחד. אנחנו העם. אנחנו, שאנחנו לומדים תורה, אנחנו נקבע כותרת למלחמה. את שמה של המלחמה. השם של המלחמה מגדיר מה הנושא שלה. הנושא של המלחמה זה ייחוד השם. הנושא של המלחמה זה התורה, זה האמונה, זה קדושת ישראל. הנושא של המלחמה זה האמונה שלנו בנבואות התנ"ך. אומר הרמב״ם שאנחנו מאמינים בנבואות התנ"ך. ובתנ"ך כתוב שהקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל לארצו, ושהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל ויושיע את ישראל ולא יעזוב את ישראל לעולם. ובתנ"ך כתוב שהתורה לא תעזב אותנו מעולם, והשגחת השם לא תעזב אותנו לעולם. ובתנ"ך כתוב שהמשיח יבוא ובית המקדש ייבנה. הכל כתוב בתנ"ך, והמלחמה היא על זה. ומבחינתם התנ"ך נגמר, נבואות התנ"ך לא התגשמו. הם טוענים שזהו, נגמר, אין מי נסער יותר, נגמר. נגמרה אמון, הזכות סגולת ישראל והבטחות לישראל נגמרו. כמו שהנוצרים בשעתם טענו, גם הם טוענים את זה אותו דבר, האויבים שלנו. לא. ארץ ישראל לא שייכת לעם ישראל, נכון שבתנ"ך זה כתוב, אבל נגמר עם ישראל. וגם התורה היא עברה שינויים. ואין יותר סגולת ישראל. ואין עם ישראל, ואין עם... אנחנו לא, ארץ ישראל לא שלכם. הכל מה כתוב בתנ"ך, בנבואות הנביאים, לא יקרה. רבו התנ"ך. בתנ"ך כתוב שירושלים שלנו. אנחנו נחזור לירושלים. ירושלים לעולם תשב. יהודה לעולם תשב תמיד. ואנחנו נחזור לירושלים. ונדמה את המקדש בירושלים, דברים שלא. חמל לא. על זה אנחנו נקרא. הם שונאים כל אחד ואחד מאיתנו. וכל יהודי שפה, רק שמעת נבואות אותם. כל יהודי שנמצא, שעדיין חי פה בארץ ישראל, הוא מגשים את נבואות הדרך. כל יהודי שחי פה, וכשמדינת ישראל חזקה ומשגשגת, זה הגשמת נבואות התנ"ך. זה מאיים עליהם. אנחנו מאמינים במיתותיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים ומלא ענווה ומלא חסד. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר וטוב. הם לא מאמינים באלוקים כזה. הם מאמינים באלוקים אחר. אלוקים זוהם, מפחיד, לא מובן. אי אפשר להתפלל אליו. הם לא מתפללים אליו. באלוקים שאי אפשר להבין את דרכיו. שהוא לא מביא לנו תכונות טובות, נמידות טובות. הם לא מאמינים בזה. מי שמלמד אותנו את הכותרת, את החשיבות של הכותרת, זו גם אביגיל. המשך הספר בפרק כ"ה, כאשר דוד זועם מאוד על התנהלותו של נבל הכרמלי, אביגיל עוצרת אותו. והתנ"ך, כשאני מדבר על אביגיל, הוא קורא לה אישה חכמה, אישה חכמת לב. חז"ל אפילו אומרים שהייתה לה רוח הקודש, אישה מיוחדת במינה, אישה טובת שכל, ככה התנ"ך קורא לה אביגיל. ואביגיל הצדקת החכמה פונה אל דוד ואומרת לו בפרק כ"ה בספר שמואל א' פסוק כ"ח, אני יודעת שאתה הולך להיות מלך. מאוד מאוד חשוב, דוד, שתמיד תמיד כל המלחמות שלך הוא עם הכותרת הנכונה. כי מלחמות השם אדוני לך, וראה לו תמצא, תמצא בך בימי. כיוון שאתה מגדיר כל הזמן מה בדיוק המלחמה, אי אפשר להוציא עליך לעז. מלחמות השם אדוני לך, כל המלחמות שלך הן לשם שם השם, נגד הטומאה, נגד הרשעות, נגד חוסר האמונה, נגד המידות הרעות. המלחמה שלך היא תמיד על שם השם. וכיוון שאתה נלחם תמיד למען שם השם, אז לכן אתה לא סתם אדם שאוהב מלחמו ואוהב להשתולל, אומר המלבין. אתה אדם שנלחם באמת באמת נגד אויבי ישראל כי הם אויבי השם. ולכן כל המלחמות שלך הן מלחמות מצווה. בזכות שאתה מקפיד על טהרת המחשבה הזאת, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, בזכות שאתה חושב מחשבות כאלו בזמן המלחמה, אז המלחמה שלך, האישיות שלך כל הזמן קשורה, צרורה באמת בשם השם. אתה הולך בדרכי השם, ואז השם עוזר לך את השם, ואת נפש אויביך יקלען השם בתוך כף הכף. הקדוש ברוך הוא ייתן לך עזר. כמו שבעבודת השם שלנו אנחנו מזכחים את הכוונות שהוא רק לשם שמיים, ככה גם במלחמות מזכחים את המחשבות והכוונות שהוא לשם שמיים. אשר משה רבנו מוציא את עם ישראל למלחמה נגד המדיינים בפרשת מטות, אז הוא אומר לעם ישראל, אנחנו יוצאים עכשיו חלוצים למלחמה למדיין בשביל נקמת השם, לתת נקמת השם למדיין, הולכים לכם על שם השם. הדברים האלו שלמדנו מדוד ואביגיל, כמה חשובה הכותרת של המלחמה, הגדרת השם של המלחמה, כמה משמעותית הכוונה, הדעת, מה אתה עושה. הדברים אלה הם נפסקו להם, הם לא רק איזו הנהגה יפה מכל, הם נפסקו להלכה. הרמב״ם בהלכות מלכים ומלחמות אליהם כותב בפרק ז' הלכת עקבה, שכאשר באים להילחם, ידע בין הלוחמים וכל העם, ומעשה כל העם, כי כולנו פה קשורים, כולנו משותפים למלחמה, ידע שעל ייחוד השם עושה מלחמה. המלחמה זה על ייחוד השם. וכיוון שהמלחמה זה על ייחוד השם, ישים נפשו בכפו. אתה מוסר את הנפש מקנאות, מאהבת השם, ובזמן זה לא חושבים על מחשבות אחרות, ויפנה מכל דבר מרוכז במלחמה. אומר הרמב״ם, מי שנלחם בכל ליבו וכוונתו לקדש את השם, אז זכה לכל עולם הבא. מה המקור? אביגיל. מלחמת השם עד המניח. הרמב״ם לומד מאביגיל הלכה. שצריך לכוון במלחמה, המלחמה היא על שם השם. המלחמה היא על אמונה, על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, על התנ"ך, על ההבטחות, ועל התורה. המלחמה היא על התורה. חז"ל, במלחמה של דוד וגוליית, מספרים שגוליית, הוא בא והציג את עצמו לפני מחנה ישראל, בתחילת פרק י"ז, אז הוא מאוד התרברב והתגאה, וגוליית הזה עמד מול שאול ואמר, אנוכי הפלישתי. למה כתוב פסוק ח' אנוכי הפלישתי? אתה צריך לכתוב, אני פלישתי, אנוכי פלישתי, תעודת זהות שלי, כמו אני צרפתי, אני אנוכי פלישתי, מה זה הפלישתי? אומר התרגום, יונתן, רש"י, אני הפלישתי, הפלישתי הידוע, שלקח בשבי את ארון הברית במלחמה, שבה נהרגו גם חופני ופנחס. אני הפלישתי, זה הידיעה, שלחם נגד תורה. שבאתי ולקחתי את ארון הברית ואת לוחות הברית. כך מתרגם התרגום, אני שביתי את ארון השם, אני הבאתי אותו לבית דגון, לבית עבודה זרה של הפלישתים. יש מלחמה נגד התורה. ולכן אנחנו רואים שבמלחמות היו מוציאים את ארון הברית. היא באמת המלחמה של כל העמים נגדנו, באמת באמת, היא בגלל התורה. בדברים אלו גם כותב הרמב״ם, שכאשר האויבים באים להילחם איתנו בכל הדורות, הם נלחמים איתנו בגלל שקיבלנו את התורה. הרמב״ם כתב, כידוע, איגרות חשובות מאוד בזמנו, לקהילות ישראל שהיו במצבים קשים מאוד. אחת מהן נקראת, איגרת מאוד מפורסמת, איגרת תימן, שנכתבה לקהילה היהודית בתימן. קהילה יהודית שהייתה מאוד מהמסורת ומכובדת, והרמב"ם מאוד מעריך ומתפעל מהקהילה היפה והמלאה הקדושה של התימנים. אומר, אתם נמצאים בלחץ גדול, והיה שם איזה מלך שגזר עליהם גזרות קשות מאוד. היה מלך אחד שקראו לו איבן דומרת, הוא היה מוסלמי קיצוני, זה לא חדש, והוא גזר גזרות קשות מאוד על היהודים, גם על תימן, וזה יצר נזקים מאוד גדולים ופחדים מאוד גדולים. וכתב הרמב"ם, הוא כותב תוך הדברים של איגרת תימן, שהתורה שקיבלנו מעת השם, התורה האמיתית הזאת, היא ניתנה לנו, לעם ישראל, בחסדו של הקדוש ברוך הוא, התורה הזאת גורמת לכך שכל העמים כולם מקנאים בנו. קנאו בנו על דתנו קנאה גדולה. כועסים. מתקוממים עלינו כל האומות בעבורה. שונאים אותנו בגלל שיש לנו את התורה. הם כועסים עלינו ויודעים בסתר ליבם שהתורה שלנו היא תורת אמת. ולכן כל המלכים וכל האויבים עלינו מלאים שטנה ואיבה, ורצונם נלחם בהשם באמת, אומר הרמב"ם. למה הוא נתן תורה לישראל? ולעשות מריבה עמו. הם כועסים על הקדוש ברוך הוא. ולכן כל המלכים לאורך כל הדורות וכל העמים לאורך כל הדורות נלחמים איתנו. הרמב"ם מונה את כל האויבים. כולם, כולם רוצים להילחם נגד התורה. אבל זה לא יצלח. זה לא ילך. לא בדרך הקרבות ולא בדרכים אחרות. ולא יצליחו להילחם נגד התורה. הם מנסים להזיז אותנו מדת האמת, זה לא ילך להם. הקדוש ברוך הוא צוחק עליו. יושב השמיים משחק, השם ילעג לנו. והוא מזכיר גם את האסלאם, והוא כותב בסוף, כולם, מה שמטריד אותם, זה שהם מנסים לתת חלופה לתורה, ולא תדמה היצירה האנושית שלהם ליצירה אלוהית. ואין בכלל יחס בין תורה לבין כל מה שהם מביאים. וכל מי שמבין, רואה שלנו יש תוכן פנימי בתורה, ולהם לא. ומי שיודע את כתבי הקודש, את התנ"ך היטב, רואה שאין יחס בין דתנו ותורתנו לבין כל האמונות האחרות. והרמב"ם מעריך בדברים האלו כדי לחזק את ישראל. תזכו וימצאו, אל תיבהלו ואל תפחדו מהאויבים. תהיו מלאים אמונה, תחזיקו בדת האמת, תהיו גיבורים. מכל האויבים שלנו נלחמים רק על דבר אחד, על התורה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהתורה תישאר אמת. אומר הרמב״ם, בזמנים קשים, אומר הרמב״ם לקהילת תימן, בזמנים קשים תרימו כולכם באמונה, תתחזקו באמונת הייחוד השם, תשחזרו את מעמד הר סיני, אל תשכחו אותו, הוא עמוד האמונה. וכמו שתתחזק לכם האמונה, ככה לא יפגעו בכם. העיקר זה קיום תורת משה. ולא תיקרא את התורה מישראל, ולא יקרתו ישראל לעולם. וגם אם נסבול צרות רבות. דוד לוקח חמישה חלוקי נחל כדי נגד חמישה חמישי תורה. וגוליית מטריד את ישראל 40 יום כנגד 40 יום שלמד, שמשה היה על השמיים וקיבל את התורה בראשות חז"ל. בעומק הקרב, הקרב הוא על התורה. תמיד צריכים לעסוק בשם השם, בהגדרה המדויקת של המלחמה. על זה המלחמה, על זה הנושא. ואז זה הקדוש ברוך הוא מעורב, ולנו יש יותר ודאות ויותר עוצמה. אנחנו שליחיו של הקדוש ברוך הוא, והאמת מתחזקת בקרבנו, והביטחון, והמידות הטובות, ויראת שמיים, והאמונה, והתפילה, וכל מעשה קטן שאנחנו עושים, כי על זה המלחמה, על קיום המצוות שלנו ועל העתיד שלנו. בימים האלו הכי נכון לעסוק בתנ"ך הרבה, לשאוב רוח מהתנ"ך ונבואות הנביאים, להתמלא לקרוא את הנבואות, הבטחה של הנביאים שהבטיחו לנו, ולקרוא איך שעם ישראל ידע לצאת במצבים קשים מאוד בזכות האמונה, לקרוא את פרקי תהילים בעיון רב. העיקר המשימה שלנו לקרוא בשם. קריאת השם היא הכותרת, היא הגישה, היא האטמוספירה. אלה ברכב, אומר דוד, ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. תמיד צריך להזכיר את השם, את הכותרת, מה נושא המלחמה. הרי מה קורה נפל, ואנחנו קמנו מאיתו. הנושא הוא רק זה. הנושא הוא תורה. הנושא הוא אמון, סגולת ישראל, בחירת השם בישראל. הנושא האמון, האמונה בהשם. הנושא הוא רק רוחני. הוא לא לאומי. הוא לא פוליטי. הוא לא כלכלי. הוא לא על אדמה. הוא לא על שטח. הוא לא חומר. זאת שנאת ישראל, שנאת אמונת ישראל, שנאת הזהות הישראלית, שנאת התורה. מלחמת אמונה, מלחמה על קודש הקודשים. בעזרת השם נעשה ונצליח. באמת מכל הלב, שנזכה שהנחמות של הנביאים יחולו, יתגשמו אלינו בקרוב, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וינחם את ישראל בישועות ונחמות ויסבלו בשרות טובות. הקדוש ברוך הוא יחוס עלינו משמיים ויגן על עמו ישראל, יפרוס עלינו את סוכת שלמה. תודה רבה לכולכם, ברכת שמיים עליכם, כל טוב.